How many people feel that they might have a question about this? Yeah. Okay, great. So you've basically been hearing about it in English, and it might be helpful to hear about it in Hebrew. So if your question, you'd rather have it responded to in Hebrew, you can make that clear in the asking of it. And if it doesn't matter, then I'll presume you're just not going to say that, and I'll answer some of the questions as well. So yeah, do you want to... is there? There's also not a translation into English.
השאלה הייתה אם אפשר להתחיל בלתרגם ודנה לעברית, אם יש תרגום לעברית, והתשובה הייתה לא, אין תרגום לעברית, ואז הייתה הצעה של טון תחושתי, שזה a feeling tone באנגלית, שנייתן הזכיר. אז כן, כשאנחנו מתרגמות לעברית, אז זה התרגום הנפוץ, טון תחושתי, אבל כמו שנייתן אמר לגבי העברית, לגבי האנגלית גם זה כמעט כמו להגיד ודנה. כן, מה זה טון תחושתי? אז התרגום של ודנה, התרגום של הטון התחושתי, זה, נגיד את זה בעברית, זה האופן שבו אנחנו באופן לא מודע, כן, לא מודע, לא מכוון, ללא בחירה, מקנות לחוויה שלנו את הוודנה של נעים, לא נעים, או איפשהו ביניהם. זה התהליך, אז אפשר להיות שוודנה זה בעצם איזשהו אבן בנייה של החוויה, איזשהו תהליך שקורה, והוא לא, הוא קורה באופן לא מודע, אנחנו לא בוחרות אותו, אבל הוא כן מושפע מהרגלי התודעה שלנו, ומהחוויות חיים שלנו. רק אתן אולי דוגמה, הטמפרטורה. אנחנו חובות טמפרטורה מאוד מאוד שונה, אחת מהשנייה. וגם לאורך השני, לאורך החיים שלנו, כן? אנחנו נחווה טמפרטורה באופן מאוד שונה, כן? מי שזכתה כמוני להיות בגיל המעבר, רואה את זה היטב, כן? ההורמונים משתנים, החוויה של טמפרטורה משתנה, ודנה של הטמפרטורה משתנה. זה... בקיצור, אז זה אולי רק המשיך את ה... יש בזה משהו מבלבל, ומצד שני, ככה, תלעשו את זה. כן? תלעשו את זה, תערערו בזה, כן? והדברים החשובים זה הקטגוריזציה הזאת לשלושה אופנים של חוויה, על פי הנעימות שלהם, עבורי. העובדה שזו דעה ולא עובדה. כן? העובדה שזה קורה באופן לא מודע, אבל אנחנו יכולות... להביא עניין, ודרך זה שאנחנו מביאות עניין, אנחנו כאילו מרימות את זה מהלא מודע אל המודע, ורגישות יותר לאיך זה משפיע על החוויה שלנו, ואז את ההשפעה הזאת אנחנו יכולות לשנות. אוקיי.
Lovely. I think Topana needs to buy a mic so that we record you directly rather than me trying to summarize such lovely, beautiful expression. But I'd say kind of it back in brief. So this kind of middle Vedana, not pleasant, not unpleasant, sometimes we call it neutral. And I don't call it neutral. I call it just neither nor. Also, the Buddha was using that term. It's neither nor. Because neutral is actually a particular type of experience that we could have. And it's actually kind of it's a neutral temperature. And we kind of imagine that that might exist. But in the felt sense, it's that it's neither nor. But anyway, so kind of saying that. So like, what are we doing with that? We're, it's the unnoticed, and we bring it in and we notice it. And what you were saying, when we notice it, it often becomes pleasant or it becomes unpleasant, because the actual felt sense of an experience is normally it's like that. And the overlooked ones are the you know, middle ones, right? And we don't actually experience those. And then the second part of your question was related to, so is this dependent origination? And I would say yes. And then your kind of explanation of dependent origination was this, that there's a lot more than what we actually notice is going on, a lot more of the universe happening, and we actually have a narrow and subjective experience. But that narrow and subjective experience is dependently arising. That's our experience is the dependently arising part. What's going on in the universe outside of our experience, I don't think we get to know, because it's outside of our experience. Right? We can make projections, elaborations, ideas, theoretics, and things like this. But as soon as we do that, then we're actually in a dependently arising relationship to our ideas, our conceptions, and up to the limits of what we can think and feel and things like that. So Vedana is a really key part in what gives rise to our experience, and our experience is dependent on the classification of that Vedana. It's very different if I say this sensation, which I'm calling pain in my knee, I start to actually think, let's not call it pain, let's just call it vibration. And we kind of, by that way, I'm not adopting that Vedana response, I'm actually saying, it's actually not unpleasant from its own side. It's just ripples and rises and heat and temperature. And heat and temperature can be nice and not nice. And this just happens to be this way, and I'm labeling it as unpleasant, and I'm relating to it as unpleasant, and that's actually making it more unpleasant. And I start to see through that and see different ways of giving rise to my experience and see that, yeah, it's dependent on that. Yeah. So that's kind of in regards to a bit of both, but mostly the second. So yes, what are we doing in the Vedana practice when we bring in these neither nor Vedanas? And my understanding of it is it's a little bit like kind of conserving energy or recycling waste. It's like, what a waste. Like, all of these are quite nice experiences that I could be having. And instead, you know, I'm sticking my head in the bin. You know, saying, oh, what's gone wrong here? And, you know, all this kind of thing. It's like, there's actually really delightful, wider, more beautiful experiences. And it's not to say that we don't need to take care of some of this stuff some of the time, but we don't want to end up in that very limited way. We're actually, the range is much wider. There's actually delightful things to experience in this body, heart, and mind as well. And that can be more healing and more healthy, less stressful. And choosing well what we pay attention to, yeah, and gaining that skill. And so Vedana kind of opens out that range and says, what do you want to attend to? What is the suitable thing to attend to? And how do you want to attend to it? Yeah. So Vedana works in the way of the same kind of stream as meditation. So do you want a follow-up question from there? So I think it was a few years ago, we had to ask someone to leave because they were getting too greedy about their earlobes. They're still on the banned list, right? Yeah. Okay, so the question is, at what point would an experience of sukha, of pleasantness, of actually happiness bringing, of paying attention to something like the earlobes, when does that spread across into something we might call greed, some kind of hindrance, some kind of attachment, some kind of demand, I must have this moment with my earlobes, I can't possibly be with anyone else, you know, it's like, and of course we're kind of joking around there, but we do get it about other things. And there can be an appreciation of food, and then it actually becomes a bit of an obsession around food and all that kind of thing. And there can be an appreciation in a relationship, and then actually it becomes, you know, this kind of way, and it's lots of things like that. The Dharma teachings actually say there's this thing, what arises with dukkha? Yeah, what arises with dukkha? What arises is kind of a psychological attitude of a demand on this. It's not an enjoyment, it's a demand. I must have my, and it's like an addiction. Yeah. Another thing that we can notice in the energetics is there's a lot of contraction, a lot of tightness, even in the getting of the thing. Right? And then it doesn't really fulfill us. Whereas in usually paying attention to earlobes, if it works for us, that it's that element or anything else that's subtly pleasant, is there's a softening, there's a releasing, there's a fluidity. My sense of self and what I need to get and things is that story's not happening. Right? So there's less demand and there's less contraction. We can kind of feel that in ourselves. It's like, okay, that's not building dukkha. And that's the key kind of sign for us. Yeah. Okay. Okay. We'll get to everyone.
אז שתי שאלות. הראשונה היא שיש בחקירה שלך של ודנה, יש לך תחושה שיש ודנה שלא נופלת לאף אחת משלושת הקטגוריות, ואת השתמש ספציפית במינים, היא לא נעימה, היא לא לא נעימה והיא לא ניטרלית. אין? ויש בה אינטנסיביות, אמרת, אבל היא לא, את לא מצליחה לשייך אותה. אז אני אענה שתי תשובות. אחת היא שאם לפעמים ככה זה הופך להיות מבלבל מדי, וזה לאו דווקא תשובה ישירה לשאלה שלך, אבל זה גם יכול להיות רלוונטי, אם אני מוצאת את מתחילה להגיד, אוקיי, רגע, איזה ודנה זאת, זה נעים, זה לא נעים, מה זה? אני הייתי אומרת שזה לא מיטיב לנסות ולפצח את השאלה, כן? בגדול. ואז ההבחנה שנייתן עשה עם אחת השאלות הקודמות, כן, של להשתמש בשפה שהבודה, כאן הניטרליות לא עוזרת לנו. כן? כי ניטרליות, אנחנו, ודנה, כשאנחנו משתמשות במילה ודנה ניטרלית, אנחנו, יש לנו זה ספקטרום צר יותר, מאשר הספקטרום שהבודה דיבר עליו, שאומר, פשוט, זה לא נעים, זה לא נעים וזה לא לא נעים. כן? אז זה לא זה וזה לא זה. כן? ואז הרבה יותר דברים יכולים להיכנס. ואם אנחנו לא בטוחים, אם אנחנו לא בטוחות, אם זה נעים או לא נעים, אז פשוט הוודנה הזאת, ומה שחשוב זה אז לראות, אוקיי, מה קורה כשאני רואה את זה כוודנה, שהיא איפשהו באמצע, שהיא, או לא באמצע, בין, כן? היא לא זה והיא לא זה, איך זה תורם לשחרור, כן, letting go, לשמיטה, לדי-אסקלציה, לפחות הסלמה בחוויה. אז זה מה שהייתי מציעה לעשות שם בעיקר, כן? לא לנסות לפצח, אלא לראות את זה באמת כזה לא זה וזה לא זה. אוקיי, ונייתן רוצה שאני אוסיף שלפעמים, כן, בעיקר בחוויות מדיטטיביות, יכולה להיות אנרגיה שהיא כל כך נעימה שאנחנו חוות אותה כלא נעימה. וזה גם משהו שלפעמים יכול לקרות, אני לא יודעת אם זאת החוויה שלך, וזה מבלבל. כי עצם מידת האינטנסיביות, יש נעימות, אבל האינטנסיביות היא לא מוכרת, והיא מרגישה יותר ממה שהבינג שלנו יכול לשאת. כן? אז זה גם לפעמים יכול ליפול לטווח הזה. הייתי אומרת שאם אתם במקום הזה תבואו לדבר איתנו, כי זה שווה לחקור באופן יותר אישי, יותר פרטני. ואז הייתה שאלה לגבי אינטואיציה, ואינטואיציה וודנה. את יכולה להגיד קצת יותר על מה השאלה שם? כי הוודנה היא משהו שהוא באמת איזשהו תהליך אפיון לא מודע. של פשוט לשים את התווית הזאת, או את ההבחנה הזאת, או למיין את הדברים, כמו שנייתן אמר, לתוך הקטגוריות האלה. וכשאת מדברת על אינטואיציה, על מה את מדברת? אז זה יותר איך לעבוד עם זה, כן? איך לעבוד עם הוודנה, למשל, עם וודנה לא נעימה, וזו דוגמה טובה של כאב בגוף. מתי אני משחקת פשוט עם התפיסה, כן? אני משחקת עם להגיד, אוקיי, מה אם אני רואה את זה באופן אחר? ומתי אני מקשיבה לכאב שהוא קריאה לאיזשהו מענה? מתי אני עושה משהו זזה, בודקת מה זה... אז זה גם שאלה של חקירה, אני חושבת שעוזרת הבהירות של אנחנו משחקות עם התפיסה כדי לראות, כן, איך זה משפיע על החוויה שלנו, ודוגמה כמו כאב בגוף, או גם דברים אחרים, כי אני נגע בזה לפני כמה דקות, שקוראים לתשומת הלב שלנו, כן, חוסר נעימות שקורה לתשומת הלב שלנו, או נעימות שקורית לתשומת הלב שלנו. תשקיעי יותר בזה, כן, בחיים שלך זה מיטיב. אז אנחנו לא צריכות לבחור אבסולוטית אחד או אחר, כן? יש את לראות בוודנה גם תרגיל מדיטטיבי, משהו שאנחנו עושות במדיטציה כדי ללמוד, ואם אנחנו מדברות על כאב בגוף, אז כמו תמיד האינדיקציה היא אם זה פציעה או כאב כרוני, להתייחס אליו בהרבה מאוד כבוד. כן, ולהקשיב לו, וגם אם זה כאב שממשיך מעבר לתנוחה, כן, אם אני אמשיך להרגיש את הכאב הזה, גם שאני מפסיקה, שאני יוצאת מתנוחה מסוימת, אז גם זה משהו שדורש תשומת לב אחרת. ובתוך התרגול, ובנוסף לזה, יכול להיות פעמים שנעבוד עם זה בוודנה, ופשוט הלא נעים, לא נעים, לא נעים, ונרגיש את השחרור ואת החופש, ובפעמים אחרות, אם זה מאבק, יהיה נכון לזוז. אז כל זה עדיין תקף גם עם התרגול הזה. תודה. תודה לך שאלה? לא? אז השאלה היא... מתי, אני אגיד את זה, אמרת את זה בסוף, מתי הוודנה הופכת להיות השתוקקות וסלידה, כן, או מתי, וזה בדיוק, כאן יש בדיוק את התהליך של האסקלציה, של ההסלמה. זוהר הזכירה ההתאבות מותנית, בשרשרת של ההתאבות המותנית, הוודנה היא מקדימה את התנהה, את הדרישה, את הצמה, את ה, ואת האופדנה, את ה, את ה, את הפוש אנד פול, את הדחייה ואת ה, ואת ההאחזות. וזה, ובגלל זה אנחנו גם משתמשות במינוח הזה של ודנה בתור הקלף יציאה מהכלא במונופול, כן? בגלל שברמה של הוודנה הרבה פעמים הדברים הם עוד הרבה פחות בנויים, כן? וכשאנחנו מפתחות רגישות דרך תרגול כמו שעשינו היום, היום לזהות אותה או לחזור אליה, כן? יכול להיות שאני כבר אהיה בתוך איזה סיפור, אהיה בתוך איזה הסלמה, ואז אני יכולה לחזור לרמה של הוודנה ולהגיד, יש כאן כבר המון דחייה וסלידה ומאבק משהו, אבל מה קורה אם אני חוזרת פשוט לזה שזה לא נעים? ואז כל המגדל קלפים הזה שנבנה שם, נחלש ומתמוטט, כן? כי זה פשוט לא נעים. ולא נעים יש בו הרבה פחות סיפור. אז זה הקשר, וזה גם חלק מהעוצמה של ה... של התרגול הזה ושל ההיכרות עם ה... עם הדבר הזה. יודעת שהיה את אמיר עם שאלה, אבל אני זוכרת שאתה שאלת כבר, זה המקומות שהזיכרון הטוב שלי הוא נגדכן, הוא לא אבסולוטי, אני רק רוצה לבדוק אם יש מישהו או מישהי שלא שאלו שאלה עדיין, ויש להם שאלה? כן, יש בסוף, סליחה אמיר. כן, בבקשה.
So the question is saying that in the beginning we were supporting a kind of a stabling of attention and stabilizing the mind, and now we are changing our focus a little bit and meeting the less pleasant states of the mind, conditions of our being. Is that right, what you were saying? Yeah. And opening to the unpleasant. So, yeah, it's interesting. I mean, there's probably many ways that we could see the kind of arc of the teachings, or the kind of, I think of it like a orchestration, a symphony, or something like this. It's kind of building in these different ways, and we're bringing in different dimensions. But really, kind of coming back to one of the first points, the first of the important points that I made today, which is that be appropriate to yourself, to what feels right for you. Yeah, and I remember on my one of my first retreats, we were like saying, you know, pay attention to the breath, and then all of a sudden they brought in Vedana, and I was like, oh, I haven't finished paying attention to my breath yet, you know. And they said, no, it's like that, yeah, like you don't get to master these bits, but if you want to, you can stick in there, just keep, there's so much more to discover there, and we might feel that, there's so much more benefit I can get from actually stabilizing, steadying, opening in that way. This teaching has been around for 2,600 years, right? If you don't pick it up today and you pick it up in a few weeks' time or a year's time, like that's not going to do any harm to it, right? But if it lands in our lap and we think, well, that's interesting, that could be good, I could bring that in some other time, then do, yeah? And if not, don't. So don't let the teachings add a quality of agitation to your experience, yeah? That said, I think it could be like a different way of unfolding this and actually saying we are going to have unpleasant experiences. Like that, you know, it's part of existing. It's interesting to see that we actually only want to have pleasant experiences, right? And these teachings can support us to have more pleasant experiences by lessening the reactivity that we add into the unpleasant experience, right? So instead of it being a 10 on the unpleasantness, maybe it comes down to a 6 or 7, or maybe we actually notice, actually it was almost all reactivity and very small thing, you know, like the mountain out of a molehill, and we actually turn it all the way down to 2 or 3 on that kind of imaginary rating of unpleasant experiences that we could have. So this teaching is also working in that field. It's just to notice, oh, I've built it up, and it's simply unpleasant. And if I lessen my reactivity, if I soften, if I ease, those same practices like we've been doing over the previous days, I can actually stabilize myself within something that's unpleasant. And I didn't know I could do that. And I'm learning that I can do that. And it's helping me to be less reactive, more kind, more peaceful, more contributing in those ways. And so we can see it that way as well. Does that make sense? Yeah. All right. Thank you. Yeah. Would you like... Yes, please. Yes, so how do we relate to this middle Vedana, this neither nor Vedana? Kind of got an understanding, there's unpleasantness, and we've kind of, in a way, what we've been covering the previous days. But this is kind of interesting, because as we were saying before, it's actually bringing something into experience that wasn't there before. By its very nature of being neither nor, it's actually not actually registering. You know, one teacher I know, he actually says there's no such thing as a neither nor Vedana. Because as soon as you pay attention to something, it becomes one way or the other, right? So if you look through your body and you look for something that is not getting any attention, yeah? And just look around, because we've actually got like only so much territory to cover. Just like go through and find, oh, my right buttock is not actually producing any Vedana, and we start paying attention to it, and we pay attention to it, there's a kindness in attention, yeah, there's a generosity, you giving your attention to me, I feel that, yeah, if I tune in, and it's nice. When you give your attention to some part of your body, it might come alive and say, oh, you remembered me, and kind of, there's a kind of a happiness in that relationship, yeah. So it's not that we have to sustain the neither nor, but the neither nor is a way of checking through the map, the territory of experience. Likewise, open out the listening. Is there anything in the sounds here? And it might be that there's silence between the sounds, and that silence is neither nor. It's not getting our attention. But you start paying attention to silence, and silence fills up with sounds. Yeah? Or dimensions and things like that. So it's an invitation into a subtler experience. And freedom and subtleness go together. Part of what it feels like to be free is to be existing subtler. Part of what it feels like to be in dukkha is being less subtle, more gross, more big, rigid, problematic. So that's kind of the invitation there. Thank you. Yeah. Okay, so just before we open to the next question, I just want you to know you've got about half an hour for walking remaining. So just so you can calibrate for yourself, it's like, I want some outside time before coming back for the 11:30. But yes, please.
אז השאלה שלך היא ככה על ה... את מדברת, אני חושבת ספציפית על ה... על ה... כשאנחנו מתייחסות לוויידנה כמשהו שהוא אין לו ממשיות, ואז זה מתחבר לספק ולחוסר החלטיות, ובעצם חוסר ידיעה כזה, מה, אם אני לא יודע, אם אני אומר את הנעים הזה, הוא רק נעים, או אם הלא נעים, אני יכולה לראות אותו כנעים אפילו, אז זה הופך את ה... זה מביא יותר ספק ויותר בלבול. כן? הבנתי אותך נכון? אמרתי את זה אחרת מאיך שאת אמרת. כן? אבל בתרגול עכשיו זה היה, זה כן היה ברור לך בתוך תרגול, אם נגיד משהו כמו תחושות גוף. זה היה יותר ברור לגבי דברים שהם לא נעימים. כן, כן. ספציפית, ככה, הזיהוי שאת רואה שזה לא נעים. ולגבי נעים, היה לך פחות, היה לך פחות קל לזהות? אז אני התחושה שלי כרגע, כן, להגיד, מגע קצת יותר קליל, כן, לפעמים מה שנכנס כאן בגלל שפתאום אנחנו צריכות לסדר דברים ולהגיד, אוקיי, זה נעים, זה לא נעים, זה איפשהו ביניהם, זה יכול להכניס איזשהו אלמנט של לחץ לתוך המערכת שעכשיו אני צריכה לדעת, וזה תמיד תורם לספק ולבלבול. כן? אם יש לחץ, אז להוריד את הלחץ. ואם את עושה את התרגול הזה של הוודנה, אז באמת להיות עם מה שברור, כן? ומה שלא ברור נכנס לקטגוריה הלא ברורה. כן? אני לא לגמרי יודעת. ובמקומות שזה ברור לעבוד איתם, ואפשר לעשות גם לפעמים מה שעוזר זה לעבוד הפוך. כמו שהייתה, זה עלה קצת באחת השאלות קודם. כשאני מזהה שאני בתוך איזה סיפור, כשאני מזהה שאני בתוך איזה הסלמה, אז שמה להגיד, אוקיי, עכשיו יש איזשהו תאווה למשהו, ויש קיבוץ, ויש האחזות, ויש כל הדברים האלה, אוקיי? הייתה כאן, סביר להניח שהייתה כאן ודנה נעימה בהתחלה, אז לחזור אחורה ולחזור אליה. כן? וזה יעזור לך להכיר יותר את הטריטוריה. כן? יופי. תודה לך. כן.
Yes. So the question is around the dependent origination of restlessness or dullness, particularly in relationship to a pain in the hip. So we can pay attention to that pain and kind of alleviate it somewhat, and we get it less unpleasant, and then it starts to kind of change there. But then what either happens is we get maybe like pulled into restlessness or dullness, because I would say the attention kind of unhooks from that thing there. There isn't actually a thing here so much to now still pay attention to. So yes, it is dependent origination, but actually so is everything all of the time. Everything is dependently originating. And what we're interested in is actually what is causing this to dependently arise this way. Okay? Now, when something fades from being really unpleasant, right, it also fades in being a sensation, right? It's kind of together there, and it's the unpleasantness in a way that contracts and holds the attention on this thing. And so we're exploring something here and saying, like, when something's really dukkha, really unpleasant, there's a lot of contraction. If I get really contracted around this pain in my hip, My attention will stay there. The story will be there. My sense of identity will be there. Time pressure will increase. All of the qualities that keep an experience as dukkha will be there. And if I start playing with any of those dials, yeah, like easing that contraction, allowing it to be here, stepping away from that pushing away modality, it's going to ease the dukkha and it's going to ease the vedana, but it's also going to ease the contact, right? There's not going to be so much of a thing there to pay attention to, right? And as that happens, our attention has to increase. The sensitivity of our attention has to go up because there's not so much of a thing here to pay attention to. Just as if we said, I'm going to reduce this and I'm going to make the sound quieter and quieter and quieter. As the sound gets quieter, you're going to have to raise up your attention capacity to be able to stay there with it. Otherwise, you're going to drift off into dullness. And if it's not, you know, very, very kind of well stabilized condition, it might go into restlessness, right? Because it might be, well, there's nothing here now and I get agitated or whatever. And dullness is really very much to be expected, because what the state of dullness is an insufficient amount of attention for the phenomena that are here, right? It's very difficult to be dull at a heavy metal concert, where it's very easy to be dull in somewhere that's more quiet, yeah. So, you know, when we're less agitated by life, we have to show up more, and that's our dependent origination, yeah. Okay. And so it's great that you can do that skill of fading the experience, but then it has to be married with, like, okay, I'm going to have to listen more deeply, I'm going to have to listen more sensitively to my experience. Does that make sense? Yeah, thank you. Thanks for sharing that. And thank you, everyone, for your questions and presence. Let's have some walking.